זה טיול ערבי, קרוון, של כמה שבועות בארצות הברית, בין פארקים לאומיים, כשהנסיעה היא נסיעה מתמשכת, בתוך קרוון שיש בתוכו גם מטבח, גם לינה, גם שירותים, הכל, וזה פשוט לוקח אותנו, והיו פעמיים כאלה בחיים שלנו בשנים האחרונות, שזה אנחנו והילדים, ואין איזה עננה מעל, אין משהו שמנשב, אין משהו שמחכה בסוף, אין איזה אחריות, וזה ככה מין איזה רגע מאוד חופשי ובלתי נגמר.
שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה. אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיום, לחדרי חדרים, ובעיקר לחדרי הלב. דוקטור אילנה קוורטין היא מנכ"לית חוות מרפא רשפון, משפטנית ומחברת הספר כלואות, שתלטנות קיצונית בזוגיות, על אלימות שקופה במערכת זוגית, על סטודיו לציפורניים כמרחב טיפולי, ועל הערך שתמון ביכולת המתמדת להתרגש, תשמעו מיד. היי לנה.
היי.
מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות?
אז קודם כל, בעולם המשפחתי שלנו, אחד הילדים, אנחנו מתמודדים עם אבחונים וטיפול תרופתי וטיפול אחר, והרבה שאלה סביב מה בדיוק ואיך אפשר להתמודד עם זה כמשפחה, כיחידים, וזה מאוד מאוד משפיע על הבית, מאוד מסובב את הבית כבר המון המון שנים. אז זה אופן אחד. האופן השני זה שאני היום ממנכלת עמותה שמנהלת את חוות מרפא. חוות מרפא נולדה אחרי השבעה באוקטובר כמענה לטיפול בטראומה באמצעות טיפולי גוף נפש תודעה לאוכלוסיות הרבות שנפגעו מהמלחמה, מה שאומר שמבוקר עד ליל, למעשה, אני מוקפת באוכלוסיות שחוות תסמינים טראומטיים למיניהם, לאו דווקא מאובחנים. אז זה ככה השביל השני, והשביל השלישי הוא שבעבודת הדוקטורט במחקר, חקרתי משהו שהיום אני יודעת להגיד שזה בעצם טראומה שקטה. משהו שהוא בלתי נראה, שאין לו סימנים, שאין לו צלקות, שאין לו מראה. וזה שתלטנות קיצונית, ובאמת ככה גם חקרתי, גם כתבתי על זה ספר, והמון הרצאות ורעיונות וכו' שאני עושה בנושא ב-15 שנה האחרונות, להעלאת המודעות וכו'. ולפני כמה שנים, גם בלי קשר, זה ככה אולי השביל הרביעי והאחרון, קמתי סטארט-אפ שקוראים לו לבנה, והוא עוסק בעולם בריאות הנפש אצל נשים ספציפית, בהקשר למחזור ההורמונלי, בעצם הקשר בין הטיפול התרופתי לבין המחזור ההורמונלי אצל נשים.
אני יכולה לחשוב על זה שבשבילים האלה שסרטטת, הרבה דברים הם לא נראים, הם שקופים. כלומר, את ציינת את זה בהקשר של סוג מסוים של אלימות בזוגיות שאין לה ביטוי פיזי. ולכן היא שקופה. ולמעשה, התמודדויות נפשיות הן במידה מסוימת שקופות. הרבה פעמים אני שומעת מתמודדים, או בעלי משפחה של מתמודדים שאומרים, הלוואי שהיה מדובר ב, אני יודעת מה, רגל קטועה. כי אז זה היה ברור לכולם שיש כאן אדם שיש לו רגל קטועה. בשעה שאדם שמתמודד עם דיכאון, למשל, יש לו רגל קטועה, היא פשוט נמצאת במקום אחר. היא לא רגל. אבל זה לא נראה לעין. אז יש איזה סיפור כזה של הדברים הלא נראים לעין, ועדיין שהם מדממים.
בדיוק זה, של טראומה שקטה או של התמודדות ככה חבויה, אמרה לי אחת המרואיינות בזמן המחקר, זה צלקות שאי אפשר להסתיר במייקאפ. ואני מאוד חווה את זה גם בסיפור המשפחתי, אבל גם, את יודעת, בעבודה היומיומית ובמחקר ובספר וזה של איזה סיפורים אנשים נוסעים איתם? קצת הרבה פעמים אני נוסעת בכביש, ומישהו ככה חותך, או מישהי צופרת, או מישהי זה, לוקחת נשימה עמוקה, ואני אומרת, אני לא יודעת איזה סיפור הם סוחבים. אני רוצה תמיד לתת לאנשים ליהנות מהספק. את יודעת, מהיכרות שלי עם, עם השקט הזה, עם השקט הלא נראה הזה. אז לתת לאנשים תמיד את
ה... את מודעת לזה היטב, שכל אדם נושא איתו איזשהו סיפור, ואנחנו לא יודעים מהו.
בדיוק, לא, לא יודעים, אין מושג. עכשיו אני ככה חושבת במלחמה, גם חטופים שחוזרים מעזה, דברים שהם חוו כל הימים האלה, גם המשפחות שנשאו את המחשבות האלה לאורך כל הזמן, זה באמת בלתי נסבל עד רמה של... אני לא יודעת לשים את זה במילים. ובאמת, תמיד המטרה שלי לשים את כל הטראומות האלה במילים כדי להנחיח אותם ולנרמל אותם ולשים אותם באיזשהו מקום ואחר כך לטפל ולתקן, כן? זה בעצם האג'נדה שלי בעולם. ואני מסתכלת ויש דברים שהם פשוט מעבר לזה, קצת מעבר למסגרות ולמילים, והם באמת לא נראים, כל כך שקופים שהם לא נראים.
אז מה מוביל אותך להיות השגרירה של המצוקות הלא נראות?
אני מאוד רואה את עצמי גם כמתרוגמנית, גם כשופר, גם כמתווכת, והדברים האלה נולדו בי מתוך זה שגם כילדה קטנה תמיד היה לי תחושת צדק מאוד מאוד גבוהה, מה צודק, מה הוגן, מה אמת, מה אותנטי, מה צריך להיות כזה, את יודעת, כאילו התחושה הזאת, ולכן אני חושבת שזה מה שאני מחפשת בעולם, ואם אין אותו, אז אני אביא אותו, אני אתקן אותו.
את זוכרת את עצמך כילדה מזהה דברים שקופים?
יפה, אני יכולה לחשוב על כמה מקרים בילדות, שאני חושבת שהייתי בכיתה א' והגיע עולה חדש לכיתה, והמורה חיפשה מי יעזור לו, ואמרתי אני אעזור לו, ואני ישבתי ועזרתי לו עם שיעורי בית ועם עברית, למרות שאני בעצמי הייתי עולה רגע לפניו.
מאיפה?
עליתי מרוסיה. אז גם אני הייתי חדשה לשפה, למדינה והכל, אבל הייתי טיפה יותר ותיקה ממנו, אז אני באתי לעזור. ובכלל גם, אני חושבת שבסוף התיכון היו כמה ילדות שעמדו לו לסיים את הבית ספר בגלל עניין של בגרות, והלכתי למנהל ואמרתי, והן חייבות לסיים את הבית ספר ולקבל בגרות. כל מיני סיפורים כאלה של להילחם, להיאבק, לדבר בשביל, כן, להוציא את הקולות של אחרים. ככה אני מרגישה באמת בעולם הפמיניסטי, של להביא את הקולות של נשים שקולן לא נשמע.
שתוקות.
כן.
וכשאת עלית לארץ, היא ידעת עברית?
לא.
וההורים שלך?
ההורים שלי לימדו עברית בסתר, בכל מיני מסגרות מחתרתיות. הם היו מסורבי עלייה 10 שנים כמעט. היינו מסורבים כמשפחה בשנות ה-70 וה-80. עלינו לארץ ב-1987. אז זה לפני העלייה הגדולה, מה שנקרא. מה שאומר שהתאקלמנו בארץ ככה, בבום, כאילו את הברירה. אבל כן, למדתי עברית כאן. אני חושבת שאני מאוד אוהבת שפות. אני חושבת שאני טובה בהם גם, אני יודעת כמה שפות, ודוברת בצורה מספיק רהוטה, ומוצר מילים רחב, לא כמו עולה. שזה מתקשר למתורגמנית, לשופר, למתווכת, משהו בשפה, במילים, מאוד אני אוהבת לעבוד איתו.
זאת זירה בשבילך, טבעית. איך הם היו מגדירים את חוויית העלייה שלהם?
אני בטוחה שזה היה טראומטי, בגיל 40, לעזוב את כל מה שהם הכירו, ואולי גם לא לראות, לחשוב על זה שהם לא יראו את הקרובים ואת החברים אף פעם, אי פעם. זאת אומרת, הפרידה הייתה ממש פרידה לעולמים. זה מה שהיה. ולבוא לפה עם ילדים, ובלי עבודה, ובלי כסף, להתחיל את הכל מההתחלה, אני מאוד מאוד קשה לי לתאר איך בשנות ה-80 הם עשו את זה. אנחנו, החוויה שלנו כילדים, הייתה חוויה חיובית, משפחתית, אוהבת, עוטפת, וקיבלנו הכל, קיבלנו כאילו עושר, כן, בעין, למרות שאני יודעת רציונלית היום שלא היה כלום.
כן. אני חושבת שכשמתנתקים מחיים מסוימים, ויודעים שזהו, זה ניתוק, זה לא הפוגה, זה לא שמתישהו החיים התחברו ברוסיה ובארץ, או אז ברית המועצות, אני חושבת שיש כאן איזה באמת חוויה כזאת של להיוולד מחדש, לייצר חיים מחדש, והצורך הזה להיראות, כן? בסביבה החדשה. ואת היית מאוד עטופה בתוך חוויית ילדות טובה, למרות הכל. אז כאילו אני חושבת אולי זה היה איזה קר, כן? שממנו צמחת, גם של מאוד רגישה לזרויות, לשקיפות, ומצד שני, עם מספיק עוגנים כדי להיות שופר ומתורגמנית, כמו שתיארת. בעצם את העמקת בנושא הזה של שתלטנות קיצונית, ואת עוסקת בעיקר בהקשר הזוגי, זאת ההתמקדות שלך. אני חושבת שאם ניכנס לזה קצת, יכול להיות שנמצא שם דברים שהם יחדדו את הרגישות שלנו גם בהקשרים חברתיים. אז מה זאת שתלטנות קיצונית בזוגיות?
אז אולי כהקדמה, ככה לא נחתתי על הנושא, אני בהכשרתי עורכת דין, והיה לי משרד שבו עסקתי בזכויות נשים, או לפחות ככה הגדרתי את עצמי, זו נישה שלא באמת קיימת בעולם המשפטי, את יודעת, יש מיסים ומקרקעין וחוזים וכו וכו וכו, זכויות נשים, אמרתי, זה מה שאני עוסקת בו, מה זה זכויות נשים? אני מייצגת נשים בתיקי גירושין ותיקי פיתורין בהיריון, זה מה שעשיתי שנים. אז ככה הכל התחיל, ובמקביל, הייתי מדריכת זומבה, ופגשתי המון המון נשים בחוגים ברחבי הדרום, וזה נשים שהגיעו לחוג כדי להתנועע, אבל גם התחלתי לשמוע ככה יותר ויותר סיפורים. אני אוסיף אולי עוד פרט, שכל השנים האלה הייתי אקטיביסטית בעולם הזה של זכויות נשים, משפט, שזה אומר לקחת את הכלים המשפטיים, את מה שלמדתי בלימודים הקונבנציונליים, ולהוריד אותם לשטח לתיקון עוולות, או למציאת החורים והלקונות והמקומות שבהם הצדק לא קיים, ולהביא אותם לשם, אם זה באמצעות מילים, חקיקה, הסברים וכו', ואם זה באמת באמצעות איזושהי עשייה, יצא לי גם לתקן חוק, אולי גם נגיע לזה, זו הייתה חוויה באמת מדהימה. ובאחד החוגים שלימדתי זומבה, פגשתי אישה שסיפרה לי סיפור. אני מהסיפור הזה בעצם יצאתי לחקר שמוביל אותי עד היום, גם לחקר ולכתיבה ולהרצאה, ולהביא את הדבר הזה לעולם ולהגיד, לא ידעתם שזה קיים, זה קיים וזה נפוץ, וזה אצל הרבה הרבה נשים סביבכן, ובאתי לספר על זה בעצם, בכל האמצעים האלה. אז היא בעצם סיפרה לי סיפור שבו היא חובה התעללות, או איזושהי זוגיות לא בריאה, רעילה, מאוד מאוד כובלת, מגבילה, שלא כוללת אלימות פיזית, שלא כוללת מכות, שלא כוללת שום דבר שיש בו איזה שהם סימנים, היא לא מתפנה למיון, אף אחד לא רואה מבחוץ, זה באמת משהו, כמו שאמרתי מקודם, שקט, פנימי, חבוי שלה, וזה כולל כל מיני אלמנטים, יש את הצד המילולי של השפלה יומיומית, הקטנה, ביזוי, ממש מילים חורכות שמקטינות אותה יותר ויותר ונהיית קליפה של עצמה.
היא מספרת לך שכך בעלה מדבר אליה.
מדבר אליה, את לא שווה כלום, את אימא גרועה, את רעיה גרועה, את לא יכולה לעבוד בחוץ, את תלויה בי, את לא יכולה שום דבר, כן? ממש ככה, הקטנות האלה כל יום, שהולכות ומקטינות כמו, את יודעת, טיפות מים על הסלע, שכל טיפה, את לא רואה אותה על הסלע, אבל אחרי שנים, תראי שקע בתוך הסלע שהוא בלתי הפיך. ככה המילים האלה עושות
לה. והיא משתפת אותך בזה?
היא משתפת בכל המילים שהיא שומעת כל יום, במשפטים, שנים, כן? לאורך כל שנות הניסויים. והיא משתפת בחלק של שתלטנות מינית, שזה למעשה כמעט אונס יומיומי. הוא מבקש, דורש קיום יחסי מין ואינטימיות, גם כשהיא לא רוצה, וזה באופן יומיומי. היא משתפת על הצד הכלכלי-פיננסי, שבו אין לה שום שליטה או ידע על האמצעים הכלכליים של הבית, משק הבית מנועה לגמרי על ידו. היא צריכה לבקש שטרות קטנות כדי לקחת את הילדים למכולת, לקנות ארטיק או ממש צרכים בסיסיים שלה. היא מדברת על אספקט של היא לא יכולה לעבוד במה שהיא רוצה, היא לא יכולה לצאת מהבית, לא יכולה לנהוג, אין לה כמעט חופש תנועה. כן, ממש הגבלות בכל מיני אפיקים של החיים שלה.
מה גורם לזה שהיא משתפת אותך בכל זה?
מאוד, מאוד מעניין לחשוב על זה, וחשבתי על זה הרבה. למה שיגידו לי את הדברים האלה, ולמעשה לאורך כל המחקר, עשרות נשים, מאות נשים מספרות לי את הסיפור של החיים שלהם באופן דומה, למה הם עושות את זה? במקרה שלה ספציפית, היא פנתה אליי, אחרי שיעורי הזומה, ואמרה, אני זוכרת שאת עורכת דין שעוסקת בזכויות נשים, אני רוצה לדבר איתך. היא בעצם פנתה כי היא אמרה, יש פה מישהי שתעשה עם זה משהו. אני לא יודעת בדיוק מה אני אומרת לה.
היא רצתה להסתייע בידע שלך, במומחיות שלך.
היא גם הסבירה את זה, היא אמרה, אני רוצה להבין את הזכויות שלי. אני רוצה להבין איפה אני עומדת. בלי שהיא ידעה להגיד שהיא בכלל מדברת על אספקט משפטי של חוויה. הרי היא יכלה לספר לי סיפור שהוא עובדתי, לאו דווקא משפטי.
אני רוצה רגע לשאול אותך, קודם כל יש לנו, יש ראיון שקיימתי עם נירה ולה, שתיארה זוגיות, שהיה בה באמת מאוד הצרת צעדים, והיא עונה על הרבה פרמטרים של שתלטנות קיצונית בזוגיות, ונירה עשתה דרך מרשימה ומפוארת, ובאמת אישה יקרה מאוד. וממה שזכור לי, רוב הנשים שחוות מערכת יחסים כזו, לא ממהרות לשתף בזה את הסביבה, גם בגלל מה שאת ציינת שזה לא נראה לעין. כשמשהו לא נראה לעין, זה גם סימן שאלה אם הוא קיים, בעצם זה כן קיים או לא קיים, שזה זה עמדה עמוקה כזאת של חשד בתיקוף שאני אזכה לו. אז בעצם זה, זו איזושהי התמודדות שהיא לא מדוברת כל כך. מה גורם בסוף מהניסיון שלך לאישה לשתף בזה, לקחת סיכון למעשה, ולשתף בזה מישהו בסביבתה? מתי היא תעשה את זה לבסוף?
לא כל אנשים יודעות שהן משתפות במשהו שהן מסתכנות בו. למעשה, הסיפור נרקם תוך כדי השיחה איתי. והרבה פעמים בסוף הסיפור או בסוף הרעיון עם האישה, היא אומרת, וואו, זו פעם ראשונה שסיפרתי את זה למישהו. זה למעשה פעם ראשונה שהיא שמעה באוזניה את הדהוד הסיפור כשהוא מחובר. היא אולי חוותה אפיזודת שלו ביום יום, אבל היא לא ראתה את התבנית, את הסיפור מתחילתו ועד סופו, ואת האספקטים שלו, עד שהיא לא שמעה את עצמה אומרת את זה.
בעצם בסיטואציה הזאת יכול להיות שגם הדוברת עצמה פתאום מבינה את גודל ועומק המצוקה.
הסיפור עצמו גורם לה להגיד, וואו, מה שסיפרתי לך עכשיו זה זוגיות לא באמת תקינה, נכון? והייתה מישהי ששאלה אותי, תגידי, איפה אני על סרגל הנורמלי, לא נורמלי אצלך? כי עכשיו ששמעתי את זה, תעת איפה אני בשבע, אני בתשע, איפה? עכשיו, אחרי ששמעת הרבה הרבה סיפורים, איפה אני בדיוק על הסקאלה? ואני פתאום הופכת...
פתאום משהו מתבהר למשתפות עצמן.
הם שומעות לראשונה, אמרתי להם גם תמיד, אני כמו קנבס, שהמילים נכתבות עליו לראשונה, ואת פתאום קוראת את סיפור חייך. חלקן ביקשו אחר כך את התמלול של הרעיון, כי זה התיקוף אגב. זאת אומרת, אני פתאום קוראת את הסיפור, אז אני כן סיפרתי, חוויתי את זה. מישהי שמעה אותי אומרת את זה.
זה אמיתי.
זה אמיתי, זה קיים. מישהי ישבה אצל עורך דין, כשכבר התכוונה להתגרש, והיא ניסתה לנסח תביעה, והיא ניסתה להסביר לו בעל פה למה היא מתכוונת, והוא אמר לה, למה את מתכוונת? זאת אומרת, רגע, אני אביא את התמלול של הרעיון. תדעת, אז משהו, אפילו אלמנט השיחה, המפגש, הרעיון, היה כל כך חזק ועוצמתי, גם מי שלא נקטה בשום צעדים אחר כך.
אבל זאת תחנה משמעותית בעלאת המודעות שלה, ובהבנה בתוך איזה סיפור היא מחכבת.
ממש, והרבה פעמים בהרצאות שלי בסוף, את יודעת, כי זה מאוד מדכא לשמוע על הסיפורים שמופיעים בספר כלואות, אבל בסוף תמיד מישהי תגיד, טוב, אז מה אפשר לעשות? את יודעת, אנחנו נשים, אנחנו רוצות לדעת, אז מה אפשר לעשות עם זה? אז אני אומרת תמיד, תפתחו את הדלת לשמוע את הסיפורים האלה. עכשיו, איך את פותחת דלת? לי יש לי תזכורת בטלפון כל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, לשלוח לחמש נשים טקסט, חשבתי עלייך, מה נשמע? בסדר? ממש מספר מילים. ככל שאני עושה את זה יותר, ככה אני פותחת יותר דלתות לסיפור העתידי כשיבוא. עכשיו, אני לא יודעת ספציפית שמחמש האלה יבוא סיפור, אבל אם כל אחת תעשה את זה, הסיפורים יגיעו. וככל שהם יגיעו, כך יהיה את התיקוף ואת המקום הזה.
בעצם הנה אנחנו חוזרות למכנה המשותף הזה, של כל מה שככה מפית קודם, של רגע להיות עם לב פתוח, ועם אוזניים עמידות, שמוכנות לשמוע סיפורים, שמוכנות לשמוע על דברים קשים, שקופים, מצוקות. יכול להיות, דעת, אני חושבת שלפעמים אנחנו, גם בעת הזו, שכל כך הרבה כאבים ואובדנים מסביבנו, לפעמים אנחנו מסתובבים כזה כמו עם יד על העיניים, שרק אפשר לראות ברווחים שבין האצבעות, אבל לא באמת לראות. אנחנו מפחדים לשמוע סיפורים קשים מדי, אולי זה באמת קשה, כן? זה מובן וטבעי, הרצון להימנע. ויחד עם זאת, זה כמו איזה, אמרת מדריכת זומבה, זה כמו איזה חדר כושר כזה לנפש, לפתח את ה, גם את האמפתיה, גם את הרגישות, וגם איזה חוסן שיאפשר לנו לעמוד במה שאנשים סוחבים איתם, ונסות לעזור להם להשמיע את הקולות, ולהיות כזה, להיות כולי אוזן, כמה קשה לתרגל באמת בפועל את המשפט הזה. מה עוזר לך לשמוע את הסיפורים ולעמוד בהם?
אז יש לי באמת שתי מחשבות קצת סותרות על מה שאמרת. מצד אחד, קצת בשנה האחרונה אני הרבה בהלוויות ובשיבות. וכל פעם לפני אני צריכה לאסוף את עצמי ולהגיד, אבל אני לא רוצה, זה נורא מביך אותי. אני לא יודעת מה להגיד להם. מה אני עושה בסיטואציה הזאת? אני באמת לא יודעת מה לומר. ומצד שני, אני אגיד שככל שאנחנו חווים אותו, את אותו דבר כל הזמן, יש גם לפעמים הקריאה חושית. והקריאה חושית מאוד פוגעת ביכולת שלנו להרגיש, או ביכולת שלנו באמת לעבור את הסבל ואת הכאב. אז אני לא יודעת להגיד לך אפילו מה השביל הנכון בין לתרגל את השריר, לבין להגיע להקהיה חושית.
את מרגישה שאת בקהות חושית? עכשיו תבוא מישהי ותרצה להתראיין לפוסט דוקטורט שלך. אז את חושבת שתהיה בך קהות אל מול הסיפור שלה?
כשעשיתי את הרעיונות למחקר, כל פעם הייתי חוזרת הביתה ממוטטת. הייתי צריכה באמת כמה ימים להתאושש מסיפור זוגיות של עוד אישה, שסיפרה לי את הדברים הכי עמוקים וכואבים, באמת רשת טהור. ואחרי כמה זמן, אני זוכרת שהבן זוג שלי שאל אותי, איך את עושה את זה? למה את עושה את זה גם לעצמך? כן, שנים של ללכת, לשמוע. ובאיזשהו שלב אמרתי, אני כבר לא מרגישה. זאת אומרת, אני יושבת, אני שומעת את הסיפור, כותבת, מתמללת, כבר נכנסתי איזושהי מכניקה של להוציא את התמות המשותפות של הסיפורים. אז התמות התחילו לחזור על עצמן. פתאום התחלתי לראות אותם, את יודעת, כמו בסרטים.
זה הסתדר לך, בתבניות.
כמו מטריקס כזה, כן. כן. ואז אמרתי, טוב, זה הרגע לעצור. כי אם אני לא מרגישה, אם התמות חוזרות על עצמם, כבר אין בסיפורים משהו חדש, זה הזמן לעצור, למצוא את התמות, לכתוב, להוציא את זה לעולם, ולהמשיך הלאה. וזה באמת הרגע שבו עשיתי. אבל בתום מי שמזוהה עם התופעה, השתלטנות קיצונית, ובאמת כל הרצאה וכל פודקאסט, ותחשבי שאני עושה 15 שנים של הרצאות, זה כל פעם לפגוש נשים שעבורן, זו פעם ראשונה שהן שומעות את זה. הן רוצות אוזניים חדשות. לא אוזניים של 15 שנה ושל קהות. ואני צריכה כל פעם לאסוף את עצמי מחדש ולשמוע את הסיפור. אני חושבת שהחלק המייאש והמתסכל זה שאין לי מה לעשות, כי אני היום לא מייצגת יותר. אני יכולה לכתוב על זה ואני יכולה להפנות אותן לספר, ואני יכולה לתת להן כלים לשמוע את הסיפור של עצמן ולספר אותו החוצה. אבל אני לא באמת יכולה לעזור להם יותר מזה. ומתוך התסכול הזה, אני לפעמים מעדיפה לא לשמוע עוד סיפור, כמה שזה נשמע כואב.
כן. אני חושבת על זה, גם זה מזכיר לי רופאים. שאנחנו רוצות שהרופאים, הרופאות שלנו, יראו אותנו, יקשיבו לנו. מצד אחד, אני רוצה שאני לא אהיה מטופלת מספר 437 ביומיים האחרונים. אני רוצה להיות טלי שבאה עם כל הגלגול של הפתולוגיה שלה, ושיסתכלו ויחשבו ושיתייחסו אליי ברצינות. מצד שני, אני רוצה לדעת שזה לא פעם ראשונה שהם שומעים על התופעה שלי, הם מומחים לזה, בזה אני כבר מספר 4,085, הם מכירים, הם בקיאים, הם הכי מנוסים. אז יש כאן באמת איזה ריקוד עדין, שזה מאוד יפה שאת מצביעה עליו, של להיות מספיק רגישים ובקיאים, אבל לא כבר בקיאים מדי עד כדי איזה משהו מכני, טכני, שאומר, יש לך את זה, זה כן, אוקיי, זה זה. ואולי זה מחזיר אותנו לאותו חדר כושר של רגע באמת להיות במין ריקוד כזה שבודק את עצמו, איך אני עדיין גם רגישה אבל גם בהתרגשות מול זה שאדם עכשיו נמצא מולי וחולק איתי את סיפור חייו העמוק ביותר או מאתגר ביותר לשיתוף, ויחד עם זאת יש בי את היכולת, גם הידע וגם הניסיון, להחזיק את הסיפור הזה. להחזיק אותו, דרך אגב, אני חושבת את עצמך אמרת את זה קודם, בעצם זה שאת הכותל שלהן, שאת מקשיבה, ולא אומרת, זה, חשבתי שזה אלימות, זה לא אלימות. את לא אומרת את הדבר הזה, אפשר לסמוך עלייך. אז בעצם זה שאת כזה כותל מיומן, אני חושבת שזאת עזרה גדולה מאוד, ולהגיד, כן, את לא ממציאה, את מתקפת את זה, ואת אולי תהיי כמו התמרור הזה, שאומר לה, לכי תטפלי בזה, תעשי את הצעדים שלך. אז זה מין כזה משהו שאני רואה אותך בתור איזו תחנה כזאת, שיש לה הרבה ערך.
אפילו יותר מזה, הרבה נשים, ושוב אני מחזירה שאנחנו נשים, זה כל כך יפה לראות, הן אומרות, את עורכת דין, ואת חוקרת, ואת תכתבי על זה, ואת תוציא את זה, בסדר. אז אני אספר, כי זה יעזור לנשים אחרות, שחוות את זה הרבה יותר קשה ממני. תמיד כל אחת שיושבת מולי אומרת, לא, אני חזקה, אני בסדר, אני אעבור את זה, זה בסדר. אבל זאת שלא יודעת שהיא חווה את זה, אם אני אצליח לעזור לה, אז זה שווה את זה שאני עכשיו אחשף, אספר לך את הסיפור. אז הדבר הזה שלה, זה מעניק להן כוח, שא', אני אעשה עם זה משהו, וב', זה יעזור לנשים אחרות. תראי איזה מדהימות.
בוודאי, זה אני חושבת, נדמה לי שאנחנו רואות את זה גם עכשיו, בתקופה הזאת של המלחמה, אני חושבת שזה מעניק משמעות למה שאנחנו חוות, ללימוד שלנו, כשאנחנו מעבירות את זה הלאה, ויודעות שיש ערך להנחכה של נושאים מסוימים, של חוויות חיים מסוימות. זה באמת כמו לגלגל איזו הזמנה כזאת, שעוד אנשים יעשו שימוש בסיפורים שלנו, ואולי יוסיפו את הסיפורים שלהם. לגבי הדבר הזה שככה אמרת, אצלי זה יותר טוב, אצלי אני חזקה, יש לי יכולת, אני יכולה להתמודד עם זה. אז איך את מפרשת את זה באמת, מן אמירה כזאת?
אני אחזיר עוד פעם להקהיה, אני אומרת הקהיה, אני לא באמת יודעת לשים את זה במילים, אבל מה שהספר שלי מתאר, זה איזשהו מודל, שככל שאנחנו נחשפות, או ככל שאנשים האלה למעשה נחשפות למעשים האלה יום-יום, למעשה סף הסיבולת שלהן הולך ועולה.
כמו התרגלות כזו?
התרגלות, כן. הנקודה שממנה היא תגיד, די, אני עושה עכשיו משהו דרסטי כדי להפסיק את זה, הולכת ומתרחקת. כי היא סובלת את זה ככה יום-יום, וזה ממשיך. מהסיבה הזאת, בנקודה שבה אני פוגשת אותה, היא נקודה שבה היא אומרת, כאילו, לא כזה חמור. כן? עכשיו, אם היא הייתה מדברת עם עצמה של לפני 10 שנים, או אם היא הייתה מדברת עם עצמה של עוד 10 שנים, אז הייתה פרספקטיבה אחרת. וכשהיא מסתכלת על מישהי אחרת, מהצד אגב, זה נראה לה, בזוגיות אחרת, זה נראה לה משפיל, מקטין, מזעזע, משהו שחייב להפסיק אותו מיד, ובא לה לנער את האישה הזאת שהיא רואה שם בבית קפה, עם הבן זוג שמשפיל אותה בפני המלצר.
אבל על עצמה היא התרגלה לספוג את זה.
היא התרגלה, וכששאלתי, מה הנקודה שגרמה לך להתעורר? הרי בסוף זה נכון שהם הגיעו אליי לרעיון ולמחקר. משהו שם עורר אותה מזיז, מה זה היה הדבר הזה? ושם גיליתי גם משהו באמת מעניין. אחת אמרה, ראיתי איך הבן שלי, הבן 12-13, מתחיל לדבר כמוהו. וזה היה לי נורות אדומות, אמרתי, די, אני עכשיו עושה עם זה משהו. כן? כאילו זה היה משהו שראתה. ואחת אחרת סיפרה באמת שהיא פתאום ראתה את הבן זוג שלה מתנהג ככה לאחרים. הם היו באמת באיזה אירוע של חברים, והוא התחיל להגיד את אותם דברים ואת אותם מנטרות למישהו אחר, אני יודעת, בן של חברים או איזה זוג, או איזה באמת מישהו ששרת אותם. וזה פתאום, היא פתאום יצאה מתוך עצמה וראתה את זה, ואמרה, זהו, אני חייבת להפסיק. אני לא אקרא לזה אסקלציה, אבל היה השינוי הזה, הזווית הזאת, עוררה אצלן את הצורך ללכת לעשות משהו. אם לא היה את זה, הן כנראה לא היו פונות או, כתוב, או מספרות את זה לעצמן, מספרות לי, שמות על זה מילים.
זה לא היה מעביר מפסיביות לאקט שקוטע את מסכת ההתעללויות הזו. אני מאוד יכולה לראות לנגד עיניי את הנושא הזה של הילדים. מעניין אגב אם זיהית איזשהו הבדל לגבי מה קורה עם הבנים או מה קורה עם הבנות שלהן, אם יש פה איזה, אני יכולה להעלות בדעתי שאולי זו יכולה להיות כמו טלטלה כזאת, רגע שמנערת את הפסיביות הזו, כשאת רואה את הבנות שלך צופות באירועים האלה, בהתפתחויות, בדיאלוגים הקשים. אבל אולי אני ממציאה, אני לא.
לא הרבה דיברנו על הילדים, אני חייבת לציין. זאת אומרת, לקח שעות תמיד ברעיונות ובמפגשים, לחפור לא תפילו איך, אני מנסה לחשוב לחלץ. על איזשהו דימום, ממש לך, כן, לחלץ את הסיפורים ואת התובנות ואת התבנית ואת ככה מסכת החיים ולנסות לנקות את הדברים שלא, זה לא, ואת יודעת. והילדים, זה הגיע כשהן הביאו את זה, זאת אומרת, זה לא היה, השאלות המנחות שלי היו מאוד מאוד מועטות, מאוד נתתי רק מסגרת של, ספרי על הזוגיות שלך, היא יכלה להתחיל מאיזה נקודה שהיא רצתה, לסיים באיזה נקודה שהיא רצתה, ומנעד הנשים שהתראינו, היו מצעירות עד מבוגרות, ולכן היו גם ללא ילדים, עם ילדים ועם נכדים, כלומר, היה את כל המגוון, כפר, עיר, דתיות, חילוניות וכו. ובתוך כל המגוון הזה, התמות המשותפות היו אלה, מה שככה התחלתי עם האישה הראשונה, החלק הכלכלי, החלק המיני, החלק של המילים, כן, של הביזוי וההשפלה, החלק של התעסוקה, החלק של התנועה, זאת אומרת, הדברים
הגבלות.
ההגבלות האלה היו משותפות, ומעקב אחריהן מאוד מאוד מדוקדק וכו'. אז זה סוגי השתלטנות שבאמת צפו כתמות. העניין הדמוגרפי החיצוני, חקרתי אותו כדי להשתמש בו אחר כך. זאת אומרת, מאוד מאוד שאלתי על השכלה והורים וגילאים ומוצא וכו', עליה ועל בן הזוג, קצת על הילדים. זה לא מספיק בלט כדי שאני אוכל ככה לשים על זה משהו, אבל מה כן בלט? האימהות של הנשים שראיינתי. היו המון המון סיפורים שהאימא הייתה נוכחת בכל מיני קובעים, הייתה אימא שככה כל הזמן מחזירה אותה לתוך הזוג, אז מה, בסדר, אז הוא לא שוטר, הוא לא בוגד, הוא לא מאמר, הוא לא זה, אז תחזרי, תפסיק עם השטויות שלך. הייתה אימא ששילמה על הטיפולים הפסיכולוגיים שלה ועל מנקה שהייתה מגיעה הביתה כדי לעזור לה, כדי שהוא לא יראה את זה בחשבון הבנק. כלומר, היא גם עוזרת, גם מודעת.
אבל גם משתפת פעולה.
אבל משתפת פעולה, בדיוק. והייתה את האימא שאומרת, אני בא איתך, אני איתך, כאילו בא איתה לסופר, בא איתה לשם, זאת אומרת, מאוד מאוד מגוננת. היה ממש כל מיני ככה קובעים.
אבל עוד פעם, מגוננת, אבל לא מושכת אותה החוצה שתפסיק את הזוגיות הזו.
נכון.
היו אימהות שדחפו לזה?
אולי אחת, שתיים, לא מספיק.
איך את מסבירה את זה?
מאוד מפחיד אותנו להיכנס לזוגיות של אחרים, ולהגיד, אני יודעת מבחוץ מה קורה שם בפנים באמת. נורא מפחיד לטעות. זו טעות מאוד קטלנית.
זו גם הודעה כאובה. זה לא, כן, הבת שלי, זה יותר כיף להגיד, הבת שלי התחתנה, הם נשואים, יש להם שלושה ילדים, הם גרים ברמת גן, מאשר להגיד, כן, הבת שלי התגרשה. למרות שאולי את יודעת, עמוק עמוק בליבך, שהגירושים האלה יהיו עבורה גאולה. אבל זה סיפור פחות טוב.
אולי, אני עכשיו ככה תוך כדי נזכרת, בהרבה משפחות שפנו, שרצו לחלץ את הבת, שבמסגרת ההגבלות, גם פתאום הוא העביר אותה לאנשהו לצפון הרחוק, לקח לה את הטלפון, אמר למשפחה, אני אביא אותה, אני אביא אותה עוד שבועיים, אני אביא אותה עוד חודש, וככה עשה את הניתוק הזה, והמשפחה פונה כי היא רוצה לחלץ אותה, מהמקום הזה שהוא בעצם גנב אותה לשם, כן? הוא לא נותן למשפחה שום גישה. וזה כבר היו באמת אימהות ואחיות ודודות יותר מעורבות.
אולי זה כמו שתיארת לבת הזוג שצריכה איזשהו אירוע קיצוני יותר, או שמעורבים בו יותר אנשים, או שפתאום משהו עובר הלאה לילדים מבחינת הדפוסים. אולי גם המשפחה לפעמים צריכה את סתירת הלחי הזו, רגע מה, הוא מרחיק אותה מאיתנו פיזית, למשל, כמו שתיארת, כדי להבין שזה רדיקלי. שגם פה הם חייבים להיכנס לתמונה כבר, כי זה הישרדותי.
הגיוני, וגם אני חושבת שלמדנו עם השנים, למה מכות זה כל כך נוכח, או, את יודעת, יש סימן, זה אדום, זה מדמם, זה משהו שעובר איזשהו גבול אדום, שלמדנו תרבותית שהוא גבול אדום. אגב, עד שנות ה-80 לא הייתה חקיקה שאסרה אלימות פיזית במשפחה. זו חקיקה חדשה, מודרנית. כן? עד אז זה לא היה מעורר אצלנו שום דבר. היום, מרגע שזה נחקק, זה מעורר.
על השתלטנות בזוגיות. השתלטנות קיצונית בזוגיות. יש חקיקה?
אין. הספר מסתיים בהצעת חוק שאני מציעה. במובן של שתלטנות קיצונית, או בכלל במובן של חקיקה, אני מאוד מאמינה, בתור מי שמגיע מעולם המשפט, שאם משהו מצוי בחוק, זה אומר שאנחנו כחברה אמרנו שזה לא נורמטיבי, שזה פתולוגי, שזה אסור. גם אם זה יהיה חוק, זה נקרא אות מתה. גם אם זה יהיה חוק שלא נשתמש בו, ואף אישה לא תתבע באמצעותו, זה שזה נוכח, יש בזה הצהרה, טקס, שזה אסור. יש מדינות אחרות, שהחל מ-2021 חוקקו חוק בארצות הברית ובמדינות דוברות אנגלית, זה נקרא coercive control. coercive control זה בעצם שתלטנות קיצונית, כן? כי אם אני מסתכלת בתוך החקיקה, אני מוצאת בדיוק את האלמנטים שתיארתי עכשיו, את התמות שתיארתי, ללא האספקט הפיזי. כלומר, ממש בארבע שנים האחרונות יש איזושהי הכרה שיכולה להיות התעללות פתולוגית שלא כוללת את האלמנט הזה. זה שימח אותי במובן של העולם שלנו מכיר, אבל לישראל יש כברת דרך להגיע לשם עדיין.
זו בעצם איזושהי תעודת זהות אתית, ערכית של חברה, שהיא אומרת, זה פסול בעינינו.
אומרת כחברה, אומרת גם לאישה, את לא משוגעת, אפרופו מה שאמרנו בהתחלה, אני עוזה, זה קרה, זה לא קרה, כן.
כן. מכל השיחות, לאו דווקא של המחקר, בכלל, מתוך הסיפורים האלה שהגיעו לפתחך לאורך השנים, מה חדר לך ללב? מה סיפור שזכור לך באופן מיוחד, כזה שמלווה אותך?
כל הסיפורים חקוקים וזכורים. אני חייבת לציין ממש חיה אותם מחדש, רואה את הפרצופים, אני גם נשארתי בקשר עם הרבה מהאנשים, פתחתי את הדלת של מספר טלפון הנייד שלי, שהיא מצריכה משהו, תתקשרי, כמובן שהן לא מתקשרות, אבל אחת לכמה זמן אני דוגמת. אבל מי שפתחה את עיניי לתופעה, לשתלטנות קיצונית, שנקראת בספר ריקי, ברבות השנים היא פתחה סלון ציפורניים, אז היא ברבות השנים פתחה בוטקה כזה צמוד לבית, שהוא בנה לה מבטון, כמו חצי קרוון כזה, שבו היא עושה ציפורניים, היא אחרי המון המון קורסים של בנייה וג'ל וקוסמטיקה וכו וכו. וכדי לדבר איתה כל השנים האלה הייתי קובעת פדיקור, כדי לשבת אצלה ולפטפט. אז אני חושבת ש10 או 15 שנים אני הולכת אליה לפדיקור, אחת לשנה, לקשקש. כשיצא הספר, רציתי להביא לה עותק ולהגיד לה, בזכותך נפתח בפני עולם שהיום עוזר לעשרות אלפי נשים בארץ ובעולם, לגלות תופעה על עצמן שהן לא ידעו שקיימת, ובזכותך הן יודעות. והיא ראתה את הספר, והיא ראתה את הסיפור של עצמה, והיא אמרה, את יודעת אילנה, עברו 15 שנים, ואני עוד פה. אני עוד איתו. יש לי יותר ילדים ממה שהספר מתחיל איתו. הספר מתחיל עם זה שיש לה 4, היום יש לה 6. וככה התמוטטתי, את יודעת, כי היא אמרה, אני באותו מצב, הייתי איתך, וסיפרתי את הסיפור, וכבר קראתי לך. אבל לא עשיתי כלום, ואני פה 15 שנה באותו מצב. ואת יודעת, זה ככה גרם לי לחשוב, הייתה אישה אחת שרציתי לעזור לה, הרי לא יצאתי לדרך בתור, אני משנה את העולם, אני עוזרת למאות אלפי נשים. לא, רציתי לעזור לריקי שקראה לי. ולה לא הצלחתי לעזור.
אני שומעת אותך, אני גם רואה אותך, ואני אומרת לך, אין סיכוי שהלב שלך כהה. זה לא יקרה אף פעם. כן, זה מאוד מרגש, והלב יוצא אליה. ואת יודעת, אני ככה שתנו עם לחלוכית בעיניים, אבל אני מדמיינת אותך שם, עושה את את הטיפול, את וחושבת, יש כל כך הרבה דרכים לדבר. זה לא חייב להיות בחדר טיפולים. זה לא חייב להיות בבית קפה. אם רוצים ואם זה חשוב, אז אפשר למצוא את הדרך ולעשות טיפול ציפורניים או מה שזה לא יהיה.
זה בעיקר לנכוח באותו חלל. כן. ולתת לסיפור להתרחש.
ולבוא אליו, לא רק לחכות שהוא יבוא אלינו.
ממש. אני חושבת שוב באמת ריקי, כי אין ספק שהיא נכנסת ללב, תמיד בסוף כל הרצאה אומרים לי, אבל מה קרה עם ריקי? את יודעת, אני פותחת עם הסיפור של את ההרצאה, אבל את יודעת, היא מספרת מאוד כמה היא לבד, ושהיא לא יכולה לספר את הדברים האלה, אף אחד לא תבין, ואת יודעת, בחוויה שלה, רק אני, אילנה, יבין, כי זה הסיפור שסופר אצלי לראשונה, ונכתב, ויצא לדרך, ורק בפעמים שאני באה, אני באמת באה לשמוע עליה, אני יודעת, אני בקושי מדברת על עצמי, אני לא מרגישה שזה המקום. אז היא עושה לי את הפדיקור, והיא מספרת. ובאמת זה רגעים קשים של להגיד לי, אני עוד שם, לא טיפלתי בחיים שלי והכל, אבל מצד שני, יש בינינו איזשהו אמון, חברות אפילו, אני אגיד, או איזושהי שותפות דרך גורל, שככה נותנת לזה להיות מרחב בטוח, למרות שבאמת פיזית זה מרחב לא בטוח בכלל. הדלת, אחת לכמה זמן נפתחת, הוא פותח את הדלת, הוא בודק מה היא עושה, הוא מסתכל בקופסה של הכספים, כמה מזומנים יש שם, ואם הוא יכול לקחת חצי מזה, ולמה יש שם פחות ממה שהוא חישב וכו. זו סיטואציה מאוד מאיימת, כן? אבל בין פתיחת הדלתות, אנחנו במרחב בטוח, שבו היא מספרת את הסיפור שלה, ואת הכאבים שלה. ואני אמנם לא גורם טיפולי, אבל אני מאוד מאמינה שבין נשים, או בין סיפורים, או בין כל המפגשים האלה, קורים באמת הקסמים הכי גדולים.
ממש, זה... זה כמו אחווה אמפתית כזאת.
נכון.
כן. אני חושבת, זה לא סוף הוליוודי. אלה החיים האמיתיים. יש לך תקווה שפעם אחת תבואי לפדיקור והיא תגיד, עשיתי את הצעד?
אני לא בטוחה שאני מאחלת לכולן להתגרש, אגב. אבל תראי, במקרה שלה, היא עושה בייבי סטפס. לכל אחת יש את הבייבי סטפס שהם אישיים ודיפרנציאליים. ובמקרה שלה, זה שהיא עובדת בסלון ציפורניים משלה. גם עם כל זה שכשהיא לוקחת כסף, הוא לוקח לה חצי מהכסף. אבל זה שלה, זה מה שהיא למדה, זה מה שהיא רוצה לעשות. היא אומנית, זה עצום.
זה סוג של ניצחון.
זה עצום. ואנחנו יכולות להסתכל על זה מבחוץ ולהיות באיזה פטרנליזם של היא לא התקדמה והיא לא יצאה. אבל היא עשתה באמת כברת דרך וקריאת ים סוף במקרה שלה.
בעשר אצבעותיה, תרתי משמע.
נכון. Okay. ולהרבה מהאנשים שחוות שתלטנות קיצונית, עצם הגילוי שהן חוות משהו שהוא נפוץ ולא מדובר, אבל שיש לו שם ושהוא תופעה אמיתית, גורם להן לעשות את הבייבי סטפס שלהן, כל אחת בדרך שלה.
כן, פתאום יש איזו תיבה תהודה שהן נמצאות בתוכה.
נכון.
כן. את אומרת שאת שומרת על קשר עם חלק מהמרואיינות שלך, שותפות. עד כמה באמת הן מצליחות לצאת מהמארג הזה? את אומרת שלא תמיד גירושים זאת התשובה. אולי את מתכוונת לאיזשהו מהלך טיפולי עמוק של שני בני הזוג. אני לא יודעת אילו עוד אפיקי הבראה יש. אבל עד כמה באמת הן נשארות במלכודת הזו, ועד כמה הן מצליחות לשנות אותה או לצאת ממנה?
זאת אני מרגישה בשנה וחצי האחרונות, שהעולם הזה של מה שקורה בתוך הזוגיות קצת נדחק לקרן זווית. אני חושבת ששכחנו כחברה כמה זה נפוץ מספרית, כמה זה סביבנו, זה חברות שלנו, אחיות שלנו, שכנות שלנו.
כי עכשיו עוד פחות נעים לעסוק בזה, כי יש דברים יותר חשובים ויותר קשים.
ממש ככה. המלחמה ממסכת את הסוגיות המאוד מאוד קשות בחברה, כמו זו, ומאוד מאוד נוח לשים את זה בצד, במיוחד כשאין סימנים או איזשהו משהו שהוא באמת קיצוני ככה חד. וזה גרם לנשים עוד פחות לפנות, עוד פחות לדבר, למעשה רחמו על גורמי האכיפה, שצריכים להתמודד עם הדברים הקשים של...
יש להם דברים יותר חשובים עכשיו.
יש להם דברים יותר חשובים. אני אתקשר עכשיו למשטרה ואני אגיד שיש לי...
בעלי דיבר אליי לא יפה.
מה אני קשורה עכשיו למאמץ המלחמתי, נכון? אז זה אחד כדי לשים לנו זרקור, שאנחנו עוד יותר צריכות להיות עם רדארים בתקופה הזאת, זה היה נכון ממש להבדיל גם בזמן של הקורונה, כשאנשים היו בבתים, כמעט ולא היו במרחב הציבורי, לא יכולת לראות, וזה עוד תופעה שאי אפשר לראות אותה, כן? אז עוד יותר לא יכולת לראות.
התופעה שקורית בחדרי חדרים עוד יותר קרתה בחדרי חדרים.
תחת הלחץ הכלכלי
והבריאות. הבידוד החברתי הרשמי.
הרשמי ולחץ בריאותי ולאומי ובינלאומי וכו. אז פה במלחמה זה עוד יותר. עכשיו, אנשים ששמעתי איתן על קשר, אני רואה כל מיני ככה מנעדים. הייתה מישהי שהזמינה אותי לחתונה של פרק ב', קיבלתי הזמנה לחתונה.
זה אושר.
בת 60. וזה מדהים. והיא אומרת לי, לראשונה, זה מישהו שאוהב אותי. ואני יודעת פתאום מה זאת אהבה, ולמדתי דרך הזוגיות ההיא, איך צריך לאהוב אותי, ומה מגיע לי. לקח לי זמן, את יודעת. אז ככה קיבלתי הזמנה לחתונה. אחת אחרת הזמינה אותי באמת לעזור לעורך הדין שלה בתביעת הגירושין. אחת אחרת סיפרה על כל מיני אפיקים שהתרחבה עליהם. זאת אומרת, יש פה כל מיני, לכן אני אומרת שלאו דווקא גירושין, זה מה שמתאים לכל אחת, אבל כן ההתפקחות שלוקחת אותן לצד לאן שהוא קדימה. זאת אומרת, אני מאוד מאמינה, המוטו שלי בחיים, אם אפשר לקרוא לזה מוטו או מנטרה, זה תמיד תהיה בתנועה, אוקיי? תנועה קדימה. את לא חייבת עכשיו לנסוק למעלה, איזושהי התקדמות וזה, אבל תמיד תהיה בתנועה, לא אחורה, בסדר? תמיד תהיה בתנועה. אז מבחינתי הן כולן בתנועה, כל אחת עם צעדים קטנים או גדולים, אבל הן בתנועה.
אני חושבת על זה שזה שיש פרק ב' או בכלל, הרצון הזה להיות בתנועה, להכיר בזכות שלי, שיהיה לי יותר טוב. יש בזה משהו יפה באמת בהקשר הזה של בסדר, אני שנים בתוך איזשהו מערך שיש בו דיכוי, אבל אני לא מאבדת את עצמי, אני משחזרת את מי שאני, מגיע לי לאהוב, ועדיין זאת יכולת שתמונה בתוכי. אני רק צריכה להוציא אותה לאור, לחזור לתרגל אותה, אבל היא לא נכחדה, היא עדיין קיימת, הזרע שלה עדיין קיים. אז יש פה איזו בשורה, אני מניחה שהן מאזינות לנו גם נשים שאומרות, רגע, אולי מה שאילנה מתארת עכשיו תואם באיזשהו אופן את המערך הזוגי שלי, או משהו שהייתי בו בעבר, או נמצאת בהווה. אז הבשורה הזאת ש... יש בתוכנו גרעינים כאלה שיכולים עוד פעם לנבוט ולקום לתחייה. זו איזושהי בשורה טובה כזאת על רוח האדם. אני חושבת שאנחנו גם רואות את זה עכשיו במלחמה, בכל מיני מופעים.
וואו, כל יום, כל יום. אין לי מילים, כן? זה חוזק, זה עוצמה, זה תקווה עמוקה. משהו בנפש האדם שבאמת מפתיע כל פעם מחדש. וכשהאנשים האלה קמות, לאיזושהי תנועה, לאיזשהו צעד. טוב, פרק ב' זה, את יודעת, זה ממש תקווה מאוד מאוד גדולה, אבל כמו שאת אומרת, שמגיע לי שיואהבו אותי. איזה בסיסי זה? את יודעת, מגיע לי שיואהבו אותי, זה כמו לנשום, זה כמו מים, זה כמו קורת גג, זה להיות בטוחה מפני שוד, רצח, אונס, כן? זה כאילו דברים כל כך בקור של האנושיות, אבל היא אומרת, מגיע לי, זה גם כואב, וזה גם נכון, וזה גם מעורר תקווה.
כן, הכל ביחד, כן. מעניין אותי, אנחנו, אמרתי לך שאני משתמשת במושג הזה, שהמצאתי אותו, כן, זה לא קיים, אבל של הורות מתמודדת. מעניין אותי אם משהו בחשיפה שלך לסיפורי החיים האלה, ולדרכי ההתמודדות, ובאמת אולי לנפש האדם, לגווניה, יש משהו שזה מלמד אותך, שאת לוקחת אלייך לעולמך?
אני חושבת הרבה, בעיקר אולי העניין הזה של אשמה, בשני הכיוונים, כן? אם אני מסתכלת על הילד שלי, אז אני אומרת, זה לא אשמתו. יש פה אספקטים, את יודעת, ביולוגיים, נוירולוגיים, גנטיים, שמשפיעים על ההתנהגות שלו. אבל זה ממש מנטרה של דמיון מודרך בתוך הראש שלי, שאומרת, זה לא אשמתו. הוא לא בחר את זה, הוא לא עושה את זה בכוונה. הוא לא רוצה להיות ככה, הוא לא רוצה לעשות לך רע. וזאת מנטרה מאוד קשה, שתופסת 80% מהאנרגיה, את יודעת, כאילו, בתוך ההוויה. זה מצד אחד. וגם מהצד השני, עליי, זה לא אשמתי. זה לא בגללי. זה לא משהו שאני עשיתי לא נכון. וכל פעם כשאנחנו, את יודעת, הנחיית הורים, זה משהו שהורים בתוך העולם הזה עוברים אין ספור פעמים, עם הרבה מנחים מכל מיני מקצועות.
כל מיני סוגים.
סוגים, אני מאוד מונחה. מאזינה לפודקאסטים, שומעת ספרים של הורות מאוד, את יודעת, רוצה ללמוד. זה לא אשמתי, זה לא משהו שעשיתי לו בסדר, זה גם לא אשמת ההורים שלי, איך שהם גידלו וחינכו אותי. It is what it is, כן. זו עובדה, זה נוכח, ועכשיו זה הסיפור שלנו. ואני חושבת שזה קשה לזכור את זה, קשה להנחיח את זה, זו עבודה קשה של, את יודעת, לעשות את זה.
אימון אינסופי.
ממש, ממש ככה, אבל זה עוזר קצת.
וזה נתן לך השראה, העיסוק שלך נתן לך השראה, לחזק את המנטרה הזו?
אני חושבת ש... גם זה ש... את יודעת, הרבה פעמים שואלים אותי בהרצאה, אז למה הן לא הולכות? על אנשים שככה... אני מספרת סיפורי זווה. אז שתלך, אמרה לה שתלך. את יודעת, מאוד כזה זה. ואת צריכה להסביר כאילו לקהל הרגיל, היא לא יכולה ללכת, או הוא התיישב בתוך הראש שלה וממשטר לשם את המחשבות ואת התחושות. אז כן, באופן דומה, התמודדות עם מחלת נפש, או התמודדות עם סימפטומים קשים, זה משהו כזה, זה אוחז כמו איזה יד זרוע שנכנסה לך לתוך המוח ולתוך הלב ומנהלת שם את העניינים. קשה לתפוס את זה.
ממש. ויש משהו מאוד חשוב שאני רוצה להדגיש בדברים שלך. אנשים, אוקיי, אנחנו מכירות את זה, אנשים נוטים לשפוט, אוקיי. אבל אנשים גם נוטים לחשוב, לתפוס את עצמם כמי שיש להם את הפתרון. הרי זה כל כך ברור. מה שצריך לעשות זה. מה שצריך לעשות זה לצאת מהבית. מה שהוא צריך לעשות זה ללכת לפסיכיאטר. מה שצריך לעשות זה להשפז אותו. אז לאנשים יש מיד את המרשם הנכון לכל סיטואציה. בגלל משהו שהם קראו, שמעו, או בגלל שהם רוצים לפתור. אבל יש דברים שאי אפשר לפתור ככה. ואז זה עלול לייצר, אני טוענת פה לא מעט פעמים, שזה עלול לייצר נזק משני. שגם, מה זאת אומרת? מה את היחידה שלא מבינה שזה הפתרון? זה כל כך פשוט, למה את מתמחבשת? אבל אז זה משאיר את האדם לבד, וזה רק מחזק את השתיקה, ואת היעדר התקשורת, במקום לעשות מהלך הפוך, של לזמן את השיח, ומוטב הרבה פעמים להגיד, את יודעת, אני שומעת את הסיפור שלך, נורא כואב לי, אני לא יודעת מה הייתי עושה במקומך, וזהו, רק להגיד את זה. ולא להגיד, השכנה שלי, היא גם היה לה בעל מעצבן נורא, והיא התגרשה. אז זאת תגובה למשל פחות מתקפת.
כל כך מסכימה, יש, בתפקיד שלי היום, אני מנכלית של עמותה, יש הרבה יועצות, יועצים, לא משנה, ייעוץ ארגוני, ייעוץ משאבי אנוש, ייעוץ כזה, ייעוץ אחר, ואת צריכה לעשות ככה, את צריכה לעשות ככה, את צריכה לעשות ככה, ובאמת, אני כל היום באיזושהי אשמה, איך אני לא עושה את זה? זה הרי מה שצריך לעשות, זה יפתור את הבעיה, זה ישפר את הארגון, זה יעזור לעובדים שלי, כל היום אני בחוויה כזאת.
כן.
בסוף אני יודעת, יוצאות טובות יגידו לי, התשובה נמצאת אצלך.
נכון, יחזקו אותך.
את יודעת מה התשובה, נכון, את יודעת מה לעשות. ממש. יש לך חזון, יש לך אסטרטגיה, את יכולה להוביל, את מנהיגה. תקומי ותעשי את מה שאת מאמינה שצריך לעשות, את יודעת את זה. וזאת תזכורת שאני חושבת גם חשוב להגיד לנשים שחוות את הסיפור הזה של שתלטנות קיצונית, אבל זה גם תזכורת חשובה, לילד שלי ולילדים שמתמודדים ולהורים שמתמודדים. זה באמת בתוכנו לתקף את מה שבתוכנו, את מה שאנחנו יודעים. הרי את יודעת, אם תעצמי את העיניים, את יודעת בדיוק מה לעשות. וגם האינטואיציה והתחושת בטן, צריך לתת לה המון המון מקום.
אני עושה אותיות מודגשות על כל מה שאמרת, ממש, ואני רוצה לתת איזה טיפ לא רשמי, לא מקצועי. איך אנחנו יודעות שתקשורת עם אדם מסוים, גם אם הוא גוף, כאילו, גם אם הוא אדם שמייצג איזו סמכות מקצועית, איך אנחנו יודעות שתקשורת הזאת היא טובה לנו או לא? אז אני מציעה כמו לפתח ססמוגרף פנימי כזה, מד, שעוזר לי רגע לבחון מה מידת האנרגיה, מה מד האנרגיה שאיתו אני יוצאת אחרי המפגש. האם אני יוצאת יותר חזקה, או שמשהו בי נרעד, אחרי דיאלוג עם מישהו. ואם יש תחושה שעכשיו יצאתי ואני דווקא באיזו חולשת הנפש, או חולשת הדעת, אחרי אינטראקציה עם מישהו, יכול להיות שלא כדאי לחזור לאינטראקציה הזאת, או לא לדבר איתו בנושא הזה, או אם זה אפילו אדם מטפל שיש לו יופי של תעודות על הקיר, אבל אותי הוא מחליש. כי בדרך כלל אנחנו באות לכתובות האלה בנקודה מאוד מאוד שפלה בחיינו, של אי-וודאות, של אבל, של באמת דברים שהם דורשים אתגר פנימי עמוק. אז אם יש המד הפנימי הזה אומר לי שאני כרגע יצאתי עם פחות אנרגיה מכפי שנכנסתי לאדם הזה, אז כנראה שזה לא מקום טוב בשבילי. ואם יצאתי מחוזקת, אז יש משהו בתקשורת הזאת, שטוב שיתרבה בחיי. אולי עם אותו אדם, אולי פשוט מהסוג הזה. כנראה זה סוג המילים שטוב לי לשמוע בעת הזו. אז אני מוסיפה את זה לדברים שאת אמרת כאן.
כן, כולנו מוקפים באנשים ששואבים אותנו, ואנשים שממלאים אותנו. ובאמת, הזיהוי לא כל כך פשוט, אני חייבת לציין. עד השנים האחרונות, הזיהוי שלי היה מאוד מאוד מוטה, והקפתי את עצמי באנשים ששואבים ממני, כי חשבתי שככה צריך. אבל ככל שאנחנו מתבגרות, אני חושבת שאנחנו שמות בצד את מה צריך, או מה לרצות אחרים.
או מה נראה טוב.
או מה נראה טוב.
אני חושבת, אגב, קצת הזכרנו את זה בנקודה הזאת, שבסוף מניעה את הנשים לפעולה מסוימת, גם אם זה אלה צעדים קטנים, או את המשפחות, את הקהילה שעוטפת אותן. אני חושבת שהרבה פעמים אלה יהיו אירועים רדיקליים, שגורמים לנו להגיד, די, אני יותר לא נמצאת במקום שמחליש אותי. אז אני חושבת שזה הרבה פעמים איזה ערך שאולי עובר גם דרך איזה סבל, או באמת אתגר שמזומן לחיינו, אבל אני חושבת שהמקומות האלה אומרים, אוקיי, רגע שנייה, אני עושה חישוב מסלול מחדש, כי עכשיו אני צריכה לשמור טוב טוב ולנהל היטב את כלכלת האנרגיה שלי.
בדיוק.
אילנה, איזה נס יש בחיים שלך?
אז אני חושבת שאמא שלי היא הרבה מאוד ככה נס בחיי, במובן המכווין, השראה, שאת אני יוצא מתעניים ואני אומרת, טוב, מה היא הייתה עושה, מה הייתה חושבת, מה הייתה אומרת, מזהת החיוך שלה, או היא לא הייתה נשברת פה, אז אל תשברי עכשיו, כזה. אז ככה זה מהצד של מי שהביא אותי לעולם הזה, ותמיד באמת חייכנית, חיובית, אל מול כל המשברים.
זה מרגש אותך מאוד לחשוב עליה.
בטח, תמיד. הנס השני הוא מחובר, בטח בגלל זה בחרתי אותו, אבל זה הבן זוג שלי שבאמת מחזיק את הבית, מחזיק את המציאות, את האיזון, את שלוות הנפש, את ככה, את הקרקוע של התשתית שלנו.
למרות כל השערות.
בדיוק.
בדיוק ככה. לאיזה נס את עוד מייחלת?
את יודעת, אם אני מסתכלת ככה על צ'קליסט, אז תת יש לי הכל בחיים, תת וילדים ובית וחברים, משפחה, עבודה, תת משמעות, יש לי המון המון משמעות בחיים. מאחלת לקצת שלווה, שקט, מנוחה, דברים ששמרתי בתחילת דבריי, אני לא באמת יודעת לעשות כמו שצריך. מאחלת ללמוד לעשות אותם כמו שצריך ולהנחיל אותם לסביבה שלי. זה גם ירגיע את כולם.
כמו בקרוון הזה.
בדיוק.
אילנה, תודה רבה.
תודה לך.
תודה גדולה לאילנה קוורטין. לינק לספרה כלואות יופיע בתיאור הפרק. תודה לצחי אשר, שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על אהבה בחיי. תודה לכם ולכן על ההקשבה ועל כל מה שאתן כותבות לי. מי רוצה נס? נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, taliasher.com, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.